היי לישי.
היי רות, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
ברמה אישית אני חושב שכבר יותר טוב. זאת אומרת, אני מצליח לשים איזה חומה או איזה הבדל בין הכאב הלאומי לבין מה שקורה אצלי. אני קמתי הבוקר אחרי שירד גשם, השמש זורחת, די נעים.
אנחנו מדברים בעצם ב-15 לנובמבר.
כן.
אז ככה, אתה אומר שאתה כבר מרגיש קצת יותר טוב.
זאת אומרת...
נשמע אני... שיש איזושהי שגרה שיצרת לעצמך. Mm-hmm. יופי.
כן, ואנחנו בפרק 40, אז אם כבר שגרה ומדברים על דברים שקורים, אז זה גם משהו שאפשר לציין אותו ולהגיד שהצלחנו להגיע לפרק כזה, ומי יודע, מי כמוך יודעת כמה אנחנו משקיעים לפני כל פרק וחושבים מה להגיד עליו.
לגמרי, אז זה מאוד משמח. ואנחנו חוזרים לשגרה, בעצם הרבה מאוד זמן לא הקלטנו פרק ביחד, או לא הקלטנו בכלל כמעט. היה ככה גם חגים וגם מלחמה, ולא הקלטנו, אז אנחנו עכשיו בפרק חדש, ואנחנו הולכים לדבר היום על אמון.
אמון.
כן, על אמון שמתערער, על אמון שנסדק, על אמון שאפילו נשבר. זה הפרק שהולך להיות היום.
מה הרעיון בעצם בלדבר בעצם על אמון? כי אני חושב שהפגיעה באמון זה משהו שתפס אותנו ברמה גם הקולקטיבית וגם האישית. זאת אומרת, המלחמה הזאת פגעה מאוד מאוד באמון, והנה אנחנו חודש וחצי אחרי המלחמה, ואני מרגיש עדיין שמבחינת המוסדות, סליחה לביטוי, גופי הביטחון, כולם, אני עדיין לבד כאזרח. איפה האמון, רות, שנייה, איפה האמון לצורך העניין, תופס אותך הוא החוסר אמון, או מה זה נוגע בך?
אני חושבת שאם תחזור אחורה ותראה ככה את התכנים ואת את הפרקים שהקלטנו עד היום בפודקאסט, ואת הדברים שאנחנו כותבים עליהם, אתה או אני, או דברים שכתבנו ביחד, תשים לב שאנחנו עוסקים הרבה מאוד באמון במקצוע שלנו. כל מה שקשור לטיפול מיני, האמון זה נכס מאוד חזק של מערכת יחסים מינית. זאת אומרת, כמעט ואי אפשר לנהל מערכת יחסים מינית שהיא טובה, ושהיא איכותית, ושהיא אוהבת, ושהיא קרובה, ושהיא אינטימית, ושהיא מפרה את שני הצדדים, בלי שיהיה אמון. וזה נושא שאנחנו עוסקים בו
המון,
לא מעט.
אבל פה בעצם למעשה אנחנו מדברים על לא רק אמון ביני לבינך. למשל, אני זוכר שראינו את הכתבה ביחד על ההורים והילדים מאחד הקיבוצים, והילדים שם משהו נשבר להם באמון כלפי ההורים, שזה גם זו מערכת יחסים, שהילדים הבינו שההורים הם לא יכולים, ואת יודעת, יש לנו ילד קטן, ואני תמיד, אבא שלי יש לו סולם, והוא גדול וחזק, וחס וחלילה מול המחבלים האלה, והכל שם התפרק, אתה מבין בתור ילד שההורים שלך, אבא הוא לא סופרמן, אמא היא לא סופר וומן, ואני זוכר שבגיל מבוגר יותר זה נורא כואב, ואתה פתאום מבין שכל מה שאתה חווה, אתה חווה בעצמך. אז זה ברמה אחת. ברמה שנייה דיברנו, כמו שאת, על האמון בינינו. אבל מה קורה שמבחוץ, בחוץ, יש תחושה של חוסר אמון, שעסקים כרגע מרגישים שלא נותנים להם מענה, שאנשים מפונים ולא יודעים מה יהיה איתם, ומתי הם יאכלו בבוקר, ומה יקרה שם. איך מוצאים, ואני מסתכל עלייך בתור אחת שמנהלת פה את הבית בתקופות שאני לא הייתי, לא נמצא, ומחזיקה פה את הבית, ומאוד מאוד מקורקעת, אני לא אומר שלא היה לך קשה, אבל הייתי רוצה קצת לקבל גם ממך, איך מוצאים את הביטחון ואת השקט הזה, ואת היכולת הזאת, תראית מה... אפילו מול הילדים, או אפילו מול הבחוץ. מאיפה את מוצאת את זה?
אז אולי נתחיל מההתחלה. יש משהו שמטייל עליי. זה נראה לי איזה ג'וק או משהו כזה, וזה ממש מציק לי, תוך כדי שאנחנו מקליטים את הפרק. אז אני מצטערת אם אתם שומעים כל מיני גירודים. אני לא מוצאת אותו, אני לא יודעת איפה הוא, אבל הוא עובר דרך כל הגוף שלי, הג'וק
ככה
הזה.
ככה זה שמקליטים בממד.
לגמרי. אז מה שאני רוצה להגיד זה ש... אמון, כמו שפתחנו ואמרנו, אמון זה נושא שהוא מאוד רחב, הוא לא מסתכם עכשיו אחרי האסון, זאת אומרת, זה איזשהו מושג שאנחנו מקיימים אותו במהלך החיים שלנו וזקוקים לו ממש, כדי לנהל שגרה יומיומית של חיים טובים בתוך המערכות יחסים שלנו. הוא נכנס בעיקר באיפה שיש מערכות יחסים, גם מערכת יחסים שלי עם עצמי, וגם מערכת יחסים שלי עם הסביבה שלי. כל סביבה, זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות בהורות שלי, זה יכול להיות בעבודה שלי, ויכול להיות כלפי המדינה שלי, כלפי האלוהים, כלפי האמונה שלי, כלפי כל דבר בעצם, כל מערכת יחסים שיש לנו. והתחושה היא עכשיו שיש שבר עמוק בתוך מערכות יחסים לבני אדם, בעיקר בעקבות האסון הכבד שפקד את כולנו, וככה זעזע את כל המבנים הקיימים שהיו. אבל אני כן דווקא רוצה לקחת את זה לתחום שלנו, למיניות, לזוגיות, למערכת יחסים שהיא רומנטית, ולבחון את האמון דווקא דרך העיניים האלה, כדי להבין מה אפשר לעשות, כדי להשיב מעט את האמון שעבד, כי אני משערת שכולנו רוצים להשיב לעצמנו קצת מהאמון. ושאלת אותי מה אני עושה. למה, איך זה, אתה תופס אותי כאדם שמאמין, או אדם שככה יש בו אמון, וזה לא תמיד נכון. אני בשנה האחרונה, והיו לי עוד תקופות כאלה בחיים שלי, איבדתי את האמון.
אז איך חזרת אותו? או איך יצרת מחדש? או משהו כזה.
זה היה תהליך, זה לא קרה ביום אחד.
בסדר, אז אני חכה לסוף הפודקאסט, הפרק. אבל אני חושב שמה שחשוב כרגע להתמקד כרגע, ואני יודע שמי שמאזינה ומאזין לנו, זה אנשים שרוצים לראות את היום של המחר, כמו כולנו, כי כולנו מאמינים שמחר תזרח השמש, כי אם לא היינו מאמינים, לא היינו הולכים לישון בלילה. זאת אומרת, אף אחד לא
הרבה רוצ... מאוד אנשים לא ישנים כרגע בלילה.
נכון, הם לא ישנים מתוך פחד, כי שיש להם יקרים ויקרות וטילים, אני לרגע לא מזלזל בזה. אני רק אומר, אבל הם יודעים שמחר תזרח השמש, כי אם הם לא היו יודעים שמחר תזרח השמש, הם לא היו נמצאים פה על האדמה.
אתה יודע, לישי, שכשנשבר בי האמון, כשהאמון הזה נסדק בי, אני לא ידעתי שמחר תזרח השמש. לא ידעתי גם ברמה קולקטיבית, בבוקר של אחרי השמיני לחודש, כשהסתכלתי למעלה לשמיים, התשובה שלי הייתה, מחר לא תזרח השמש. ידעתי את זה בבהירות מאוד מאוד גדולה. כשנשבר בי האמון במערכת יחסים הזוגית או המינית שלי, כשנשבר בי האמון בהורות שלי, כשנשבר בי האמון בחלומות שלי, אני הסתכלתי למעלה לשמיים, או אל תוכי, תלוי איפה, במה נשבר האמון. ובתחילה, כשהאמון שלי נשבר, היו לי רגעים קטנטנים, כאלה שני קולות בתוכי, וכל אחד היה, השמש לא תזרח מחר. והקול השני של האדם הבוגר יותר שאני, בעיקר כשהייתי בתפקיד כלשהו, כשהסתכלתי על הילדים שלי, כשהייתי אשת המקצוע שאני בעבודה, כשהייתי בת זוג או ילדה להורים שלי או לא משנה מה, כל תפקיד שנסעתי בתוכי, שם יכולתי כן להחזיק איזושהי תקווה שהאמון יתחדש, אני אוכל להסתכל על משהו ולהגיד, אוקיי, הוא יכול לחזור לחיים, אולי לא בצורה שאני מכירה אותו, אבל הוא יכול לחזור לאיזשהם חיים ויכול להיות שהם טובים, שהשבירה הזאת אפילו תתקן אותו בצורה יפה, לא יודעת אם יותר, אבל בצורה יפה. אבל זה שני קולות שכל הזמן פעמו בי בזמן הזה של השבר המאוד גדול. כל אחד שהכל נסדק. זאת אומרת, ככה אני יודעת שהאמון נסדק בי בצורה חזקה, בצורה שמטלטלת אותי, בצורה שמרעידה אותי. כשאני מוצאת בתוכי קול חזק שאומר נגמר הכל. ושיש בתוכי עוד קול חזק שמתחזק לו לאיתו, כן? ובסוף אני בוחרת בו, שאומר אפשר לקום מהשבר, אפשר להחזיר את האמון. ואם אני אקח את זה רגע לתוך מערכת יחסים, אנחנו חווים במערכות יחסים שלנו משברי אמון בכל מיני רבדים וצורות. זה יכול להיות זוג שיצא לדרך עם איזשהו חלום משותף, של משהו שהם רוצים לעשות ביחד, אפילו יש מישהי שאני מכירה וליוויתי במהלך השנים, שחולמת על לגור במושב, בבית, לא משנה, במושב, בקיבוץ, בטבע, ביער, whatever, כן, הבנתי את הכוונה שלי.
לא בעיר.
בדיוק, לא בעיר, בוא נחריג את זה ככה. והבן זוג שלה, כשהוא הכיר אותה, הוא הלך איתה עם הסיפור הזה. הלך עם, עם החלום הזה שלה. וכאילו התמסר לו, והם חלמו ביחד על בית קטן בערבה. וואו, אותו דבר, אתה מבין את הכוונה שלי. והם התחתנו ועשו ילדים, והם כל הזמן גרו בעיר, כי הם היו סטודנטים, בלה בלה בלה. ואז הם ירשו דירה של איזה סבתא, שהצוואה שלה היא שאסור למכור את הבית עד זמן מסוים. והיא שבורה, האישה הזאת. היא שבורה. היא שבורה כבר כמה שנים טובות במקום הזה, שיש לה חלום, שהיא חלמה להגשים אותו, וזה חלום שחי בה ובוער בה, והיא לא יכולה להגשים אותו, כי הפרטנר שחי איתה מחויב למשהו אחר שהוא לא היא, שזה גם, אתה יודע איך זה החיים, לפעמים המשבר אמון תופס אותנו עם, עם המציאות הכאוטית של החיים שלנו, של פרנסה וגידול ילדים, והתחייבויות משפחתיות, ומלא מלא דברים אחרים, ובעצם היא לא יכולה להגשים כרגע את החלום הזה לבנות לבית קטן בערבה. היא יכולה להגשים אותו, כן? היא יכולה לקום ולהגיד, עד כאן, אני קמה, אני עוזבת, אני משאירה מאחורה את המשפחה שבנינו, את האהבה שיש בינינו, ואני הולכת ומגשימה את החלום הזה. היא בוחרת באהבה כרגע, היא בוחרת בלהישאר עם המשפחה שלה, למרות שהיא מאוד כאובה, היא מרגישה שמשהו בתוכה נשבר, היא כל הזמן ככה מתארת לי את זה, שמשהו בתוכה נשבר, גם באמון שלה מול מי שהוא בן הזוג שלה, בזה שהוא בוחר במשפחה שלו ולא בא, בעצם ככה היא תופסת את זה, וגם בזה שכאילו החלום התרחק ממנה, היא האמינה בחלומות עד היום.
את יודעת, את מדברת איתי כאן על חלומות, ואני מבין בעצם שהרבה פעמים זה בעצם חלום שאני מחויב לעצמי, לבין חלום אחר שאני מחויב למישהו אחר, בין אם זה בן, בת, זוג, ילד, מישהו קרוב שאני צריך כאילו להחליט. אני מבין את הקושי, אבל אותי מעניין יותר לדעת איך את מצליחה להיות כמו עוף החול, שיכולה להסתכל אחרי שבר נורא. למשל, אני יכול להגיד לך שאחרי שראיתי את הטבח הזה, נזכרתי בשיחות עם סבא שלי, שהוא לא הירורי כפירה בבורא עולם, ותמיד אמרתי, שאלתי אותו, למה אתה לא צם ביום כיפור? כל מיני כאלה, ואז הוא אמר לי, מי שראה את הרובות של אושוויץ, בירקנאו, בחיים לא יצום. ויש כאלה שאולי להם זה עשה הפוך, כי היה להם איזה נס, אבל משהו שם נשבר, ואני מסתכל עלייך, ואני אומר, וואו, היכולת שלך ללוות אנשים, להעביר אותם תהליכים, לראות איך הם עוברים ממצב של שבר, ומצליחים לעמוד על הרגליים ולהתאמן. זאת אומרת, זה בעצם המהות של טיפול, לקחת אדם מנקודה א' לנקודה ב' בתוך תהליך שהוא רוצה להגיע לכיוון מסוים. בין אם זה הגשמה, חלומות, הם מדברים על טיפול מיני, על להתחבר לגוף, לכל אחד יש את האתגר שלו. איך עושים את זה? איך אפשר להיות עוף החול? איך אפשר מתוך האש לצמוח?
אני חושבת ש... קודם כל, מעולם לא חוויתי אסון בסדר גודל כזה. כן, בתוך הבית שלי, במשפחה שלי, יש סיפורי אסון לא לא פשוטים. סבא שלי נהרג בדרך מזעזעת, דרך של תופת, שגדלתי על ברכי
המיתוס הזה.
המיתוס הזה, שסבא נרצח בעצם בצורה לא פשוטה בכלל, והמשפחה קמה מתוך הדבר הזה, ובנתה בתים, ואנחנו היום משפחה מאוד מאוד גדולה, של כמה מאות, הייתי אומרת, לא יודעת, לסבתא שלי יש 8 ילדים, שמתוכם
תעשו את המכפלות לבד,
עוד איזה 8, 10, 11, 20 ילדים, שמתוכם כולנו כבר התרבנו, אנחנו משפחה מאוד מאוד גדולה, אני לא סופרת אותה, אין לי מושג, כי אני לא מכירה את כולם כבר, אבל אני יכולה להגיד שסבתא שלי קמה מתוך השבר הזה, נכון? שהיא החזיקה כל הזמן את הכאב, והיא הייתה ככה אלמנה שחורה, עצובה הזאת, היא במשך הרבה מאוד שנים. אבל קמנו משם. אבל צחקנו ושמחנו, והיינו אנחנו, והתחתנו ועשינו ילדים, והרבה דברים טובים. ובאיזשהו שלב סבא שלי הפך להיות חלק, בעיקר בשמחות. בעיקר כששמח, הוא היה נדבך חשוב ברוח שלו שנמצאת שם. אז אני מכירה את זה ככה מהיום שגדלתי לתוך זה, לתוך אסון שמתרחש ושהחיים חזקים ממנו, ואני מאמינה שלכל אחד מאיתנו בחיים שלו יש איזשהו כאב שהוא קם מתוכו. אז אני לא מיוחדת במקום הזה, ואני בטח מעולם, ואני גם לא רוצה לעולם, וגם לא בהיסטוריה, בהמשך, להתעכל או להיחשף, או להיות חלק שוב פעם מהאסון הכל כך גדול שקרה לנו בשביעי באוקטובר. אבל אני אומרת, אנחנו יכולים עכשיו להשתמש קצת ביכולת שלנו להמשיך לחיות כרגע, להמשיך את החיים, בטח לא כמו שהם היו, אבל כמו שאפשר עכשיו, קצת כמו כשזוגות מגיעים אלינו לקליניקה, וחווים איזשהו משבר אמון.
אז אנחנו כבר בתוך העניין הזה, אז באמת, איך אפשר? זאת אומרת, אחד הדברים אני יודע שנותנים לי המון כוח, זה חיבוק. זאת אומרת, לצורך העניין, סליחה שאני יורד לפרקטיקה, אבל ברגע שאני מרגיש את החיבוק, והחיבוק של הרבה זמן, משהו בי, ואנחנו כבר יודעים היום לדבר על איזה הורמונים משתחררים, ומה קורה שם, אבל החיבוק הפשוט הזה, הרוטינה של החיבוק בבוקר, של החיבוק בערב, הוא משהו שנותן לי המון כוח.
עכשיו, כרגע אתה מדבר?
בימים אלה, כן.
בימים אלה. אני שמחה ממש לשמוע, קודם כל, כי באמת מגע מחזיר אמון הרבה מאוד פעמים, אבל הבעיה איתו זה שמאוד קשה לאנשים להתחיל. אני אסביר רגע מה קורה לאדם שמאבד את האמון, מה קורה לו בגוף. מגיע אלינו זוג, אני משערת שאתה יכול להריץ בראש עכשיו אין ספור אנשים שאנחנו מכירים שחווים בגידה לדוגמה. שחווים בגידה בתוך המערכת יחסים. יש מישהו שהוציא את המערכת יחסים החוצה, וכי הם יחסי מין עם אישה אחרת, עם איש אחר. זה לא חייב להיות אפילו יחסי מין, זה יכולה להיות בגידה רעיונית, זה יכולה להיות בגידה בעבודה, זה יכולה להיות בגידה ב... כמו שתיארתי קודם, זאת אומרת, בגידה בחלום. זה יכולה להיות בגידה שאני בצד של אימא שלי ולא שלך, כאילו משהו ביחד שלנו, מישהו בא מבחוץ, פרץ אותו, נכנס, בדרך כלל בלי רשות, בלי לשאול את שני הצדדים, נכנס, חילל, הרבה פעמים התחושה היא, פגע בשני הכיוונים, והלך, ואנחנו נותרנו עם ההלם, עם השבר, ואנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה בתחילה, שאנחנו, מה עושים עכשיו? רגע, משקמים את זה, או מפסיקים לחיות?
שנייה, אני רק רוצה להגיד, שהמלחמה והאירוע הזה מעצימה כל דבר קטן. זאת אומרת, אם זה פעם, כמו שאת אמרת, איפה אמא שלי, איך היא נכנסת לך, לנו לתוך המערכת יחסים, אז מספיק היום שסבתא מתוך איזה דאגה, שרואה שבאזור מסוים יש אזעקה, אז ישר מתקשרת, ואם אתם בממד, זאת אומרת, הכוונה היא טובה לדעת שלמשפחה זה טוב, אבל בתוך המערכת הזוגית, המלחמה הזאת היא מעצימה את הכל.
אני מסכימה, אבל אני מדברת באופן כללי כרגע.
נכון.
אנחנו רוצים ללמוד באופן כללי למה שקורה עכשיו, למרות שזה באמת אסון בקנה מידה עולמי, היסטורי. אבל אני חוזרת רגע
לא, למה שרציתי אומר, אני בכוונה, אני מתחבר למה שאת אומרת. אני אומר, גם ככה
לא,
יש לנו, גם ככה יש את העניין של החוסר אמון, והטווח הזה הכניס עוד יותר חוסר אמון. אז לצורך העניין, שאם זוג עכשיו היה מגיע אלייך, ואומר לך, תקשיב, אנחנו לא מסוגנים, דיברת להתחיל את המגע, אז איך נוגעים?
אני אומרת, רגע לפני המגע, אני רוצה לתאר מה קורה לאדם שהאמון נסדק בתוכו. האמון, אני אקח דוגמה דווקא מזוגות שחווים בגידה, בסדר? תחשוב, רגע, תצייר בראשך, עברת, אני ואתה חווינו ביחד טיפולים בזוגות שחוו בגידה. תנסה רגע להיזכר ברגעים הראשונים כשהם מגיעים לכאן למרחב הטיפולי, לקליניקה שלנו, ואנחנו אומרים, הם מסתכלים אחד על השנייה, והם קודם כל, הדבר הראשון שהם, הם לא יודעים אם הם רוצים אחד את השנייה או לא רוצים אחד את השנייה.
נכון.
הדבר הראשון שאנחנו שולחים אותם לבדוק, לפני מגע, לפני קרבה, לפני אינטימיות, זה רגע אחד לבדוק האם אתם רוצים לחזור ולהתחבר ולהיות זוג ולאהוב, וכן, להיות בקרבה, להיות באינטימיות, להיות באהבה. יש רצון כזה או אין רצון כזה?
ומה המחיר
שאתם... זאת שאלת השאלות, ובדיוק, ומה המחיר שאתם הולכים, לא יודעת אם לשלם, אבל במה זה כרוך?
אתם מוכנים כאילו לתת לזה צ'אנס, ואתם מבינים
ש... כי זה כרוך במשהו. זה כרוך בכל מיני דברים, אני לא אמנה אותם עכשיו, אבל כולנו יודעים שזה כרוך בכל מיני דברים.
כמו כל בחירה בחיים.
נכון. ואז אנחנו בעצם נשלחים לעבודת הבירור הזאת, זאת עבודת הבירור הראשונית, היא האם אנחנו רוצים לקום כמו עוף החול. יש אנשים שיבחרו במוות, וזאת זכותם. זכות האדם היא לבחור במוות. אני מציעה לכם, כן, ללכת לטיפול ולראות למה, ואולי כן לנסות, כי אני באמת מאמינה בחיים בכל הכוח שלי. אבל אני מכבדת את הזכות של אדם לא לבחור בחיים, לא כרגע ולא בכלל. אוקיי? ואז, ברגע שהם בוחרים להתחבר, והם בוחרים כן לתת צ'אנס והזדמנות, זה בדרך כלל יהיה, כי יש שם...
אם הם כבר הגיעו, אז אנחנו...
לא, אוקיי. לא, ממש לא. נו לי, שי, לא מתאים לך, אתה כזה רומנטיקן.
צוחק. אני הבטחתי הפעם שאני אתן לך קצת יותר אנקדוטות, אז אני מנסה.
אז אני אגיד שבדרך כלל מה שמחבר ביניהם זה אהבה. זאת אומרת, האהבה הזאת שעוד נשארה, האהבה הזאת שניצתה ביניהם אי אז,
הניצוץ.
הזאת, כן, האהבה הזאת, המושג הזה, האהבה שהוא מאוד ארטילאי, שהוא מאוד אנחנו כאילו לא מצליחים להבין אותו. אני יכולה להגיד לך שאני שנים חוקרת את תודעת האהבה, ועד היום אין לי תשובה. זה כמו קסם, זה כמו מג'יק. אין לי מילים לאהבה. כאילו, אני לא יכולה להגיד לאנשים איך לאהוב. פשוט, או שזוכים בזה, כאילו, לא, אהבה זה לא משהו שאתה מייצר. אהבה זה משהו שנוצר, ואתה עובד בו, כן? עובד בו קשה מאוד, אבל אתה לא מייצר אותו.
חולק עלייך.
הוא נוצר. לא, אני ככה מאמינה.
אני אחרי...
אתה מייצר אהבה? אתה יכול לאהוב מישהו כשאתה לא אוהב אותו?
אני אגיד לך מה. אני יודע, נגיד, ומתוך הניסיון שלי, לפעמים, סליחה לכל המאזינות מזינים, גם את קצת קשה לי, קצת מעצבנת.
אבל אתה אוהב אותי.
ברמות על.
אוהב, אבל שנייה. זה ככה. כי ככה, כי אתה פשוט אוהב אותי.
נכון, ואז יש לי איזה כמה תמונות כאלה, שאני מסתכל ואני אומר, וואו, אני נזכר ב-1, 2, 3, 4, 5, ואני אומר, אוקיי, בוא נחזור הביתה, ננשום, זה הכל. אז לזה
אני מתכוונת. לעבוד? אני אומרת, אהבה קיימת, אנחנו לוקחים את הניצוץ הזה של האהבה, ואיתו אנחנו עובדים כדי להשיב את האמון. אוקיי, במאמר מוסגר אמרתי, תכניס את זה לסוגריים, סגור סוגריים, שאהבה זה משהו שאתה זוכה בו. זאת אומרת, ככה אני מאמינה, שאתה מבורך באהבה, הרוח מברכת אותך באהבה, לאדם מסוים, כן? כל אחד זוכה באיזושהי אהבה, ואם לא, אז אהבה עצמית יכולה להיות פתרון מניח את הדעת לבינתיים. בכל מקרה, כשיש את הניצוץ הזה של שני אנשים, זה מה שאני עושה לפחות, ואני יודעת שגם אתה עושה את זה, מזכירה להם קודם כל מה חיבר ביניהם. והרבה אנשים נזכרים באהבה הזאת.
אני קורא לזה גרת חלודה או ל...
כן. וכשיש את זה, אנשים בוחרים בדרך כלל לתת הזדמנות ולהשיב את הסדקים של האמון הזה. ומשם אפשר לצאת לדרך, לשאלתך.
אז זהו. אז אני אומר עוד פעם. גירדנו את החלודה, נזכרנו למה היא אוהבת אותו, למה הוא אוהב אותה, למה הם אוהבים אחד את השנייה, השנייה את האחד, הכל טוב ויפה. בחוץ, קצת סוער. מלחיץ, מפחיד. הרבה זמן הם גם לא התחברו. זאת אומרת, הכל מועצם. איך רות אפשר בעצם להתחיל את המגע הזה, את הספרקלינג כזה?
אז ברגע שהם התבוננו בעצמם, והבינו שיש שם איזשהו ניצוץ של אהבה. כי עד עכשיו, ברגע שהאמון נסדק, הגוף ננעל. רוב האנשים לא ירצו שניגע בהם. לישי, תיזכר במשבר שלנו. רצית שאני אגע בך באותה תקופה?
ברור שלא, כי הייתי נורא פגוע.
נכון. כשאדם פגוע, הוא לא רוצה מגע.
הוא לא רוצה מגע.
הוא לא רוצה לא מגע, לא קרבה, לא אינטימיות. הוא רוצה שתזוזי ממנו.
זה ברור, אני שואל אותך, אבל רות, איך?
ברגע שאתה נותן הזדמנות,
אוקיי.
אז משהו נפתח למגע ואהבה, ואז...
אני אומר, אוקיי, נתנו הזדמנות, נשמנו, נזכרנו בתמונה של איזה מהממת את בשקיעה, או איזה טיול יפה שהיה לנו, או איזה בוסם, או איזה ריח, או... תמיד אני אומר לאנשים, תשמרו לעצמכם בפלאפון איזה תמונה, או איזה משהו שהוא זיכרון שאתם זוכרים, למה התאהבתם באדם הזה.
הבעיה היא
שנייה,
אישה.
שנייה, שנייה, מצאנו את זה. יש הסכמה, רוצים, יש פחד. אני שואל אותך, איך את מצליחה להעביר את זה?
אני חושבת אבל שהשלב הזה של לפני שפגשנו תמונות שלה והתאהבנו, הוא שלב שחשוב רגע להתעכב עליו. כי הכאב צרוף בגוף שלנו הרבה מאוד פעמים. אנחנו נפגוש נשים עם שלפוחיות שתן כואבות בטירוף ודלקות חוזרות ונשנות.
פטריות בנרתיק.
אנחנו נפגוש פטריות, אנחנו נפגוש גברים שלא מסוגלים לגמור. אנחנו נפגוש גברים שמעוננים בלי הפסקה. אנחנו נפגוש אנשים שגומרים מהר. גבר שלא מסוגל לגמור, לא מסוגל לשפוך, לא מסוגל לתת את הזרע שלו לאישה הזאת שבגדה באמון שלו. גבר ששופך תוך שתי שניות כי הוא לא מצליח להחזיק, כי הוא לא מרגיש גבר, כי הוא לא מרגיש זכר, כי הוא לא מרגיש שיש לו מקום.
או לחילופין, הוא יודע שלא נעים לה, אז הוא אומר, בוא נגמור עם זה, עשתה לי טובה ויאללה.
גם, נכון? או אישה שלא מרגישה כלום פתאום, שהכל ננעל, שהמערכת העצבית שלה ננעלה, שאין לה שום תחושה בנרתיק, שהיא לא מסוגלת להגיע לאורגזמה, אישה שפתאום כואב לה. זאת אומרת, אנחנו קודם כל נפגוש את כל התופעות האלה בגוף, כשהמצב מחמיר, וחשוב לשים את זה כאן על השולחן. זה הופך להיות פתולוגיה, ולשקם את זה עוד יותר מורכב, אנחנו צריכים להיזכר בזה רגע לפני. אבל אם, גם אם הגעתם למצב הזה, שהאובדן אמון, שהסדק באמון, שהאמון נשבר לכם, גם אם הגעתם כבר למצב הזה, שזה מופיע בתוך הגוף שלכם, שאתם רואים את התופעות האלה מתקיימות בגוף שלכם שחור על גבי לבן, כשהגבר שלך לא מסוגל לגמור בתוכך, שהגבר שלך לא מסוגל לתת לך זרע, שהגבר שלך גומר מהר מדי, שהוא לא מסוגל להחזיק את עצמו, שהוא לא רואה את עצמו לא ראוי, לא מוערך, לא אהוב ולא רצוי, והזרע שלו נשפך בלי הכרה, בלי ביטחון, בלי אהבה, כשאת לא מסוגלת לחפון בידיים שלך את איבר המין של הגבר שלך, כשאת לא מסוגלת לקיים יחסי מין שיש לך כאבים חזקים בנרתיק שלך, את לא מסוגלת ששום דבר ייכנס אלייך כי האמון בתוכך נסדק, כי הזיכרונות שעולים הם של נשים שנפגעו, גם כאן עכשיו באסון הכבד שנחת עלינו וגם עוד לפני. אם הגוף שלך מייצר פטריות, דלקות או כל הדבר הזה, צריך רגע לשים את זה על השולחן ולהבין שזה מה שקורה בגוף שלנו כשהאמון שלנו נסדק. זו תופעת התופעה הראשונה שתקרה. ועכשיו לשאלתך, ואתה חוזר ושואל אותי, ואתה חוזר ושואל אותי, ואתה חוזר ושואל אותי, ואני חושבת שאתה יודע את התשובה לבד לי, שאתה לא צריך אותי שאני אגיד לך
לא,
אותה.
לא, ברור, אני רוצה לחדר, אני, איתך... אני מסתכל על השעון ואני אומר שהחבר'ה שלנו היה רוצים גם לקבל את התשובה הזאת.
אז אני אומרת, התשובה לסדק כזה, כן, היא חיבור מחדש. אחרי שהסכמנו שאנחנו רוצים, אחרי שהסכמנו שאנחנו רוצים להתחבר בגלל האהבה, אני חושבת שהדרך לעשות את זה, ודיברנו עליה המון פעמים, רוב פרקי הפודקאסט שלנו עוסקים באיך לקיים יחסים כדי ליצור בחזרה קרבה, כדי ליצור אינטימיות, כדי ליצור ביטחון, יחסים שהם קשובים אחד לשנייה. מתחילים, אני יודעת שכשבינינו האמון נסדק, אני יודעת שהרגע שבו חזרנו לגעת אחד בשנייה, וזה היה רגע מכונן מבחינתי, כי כן נגענו, אבל לא בקשיבות. אבל הרגע הזה שבו נגענו, ופתאום האורגזמות שלי נהיו הרבה יותר חזקות, ופתאום ההנאה ממין עלתה, ופתאום היה לי הרבה יותר נעים בגוף, זה היה ביום שהסכמתי לחזור ולהסתכל לך בעיניים. להסתכל בעיניים ולא לדעת מה אני הולכת לראות שם. להסתכל בעיניים ולהבין שאני אולי אפגוש שם הרבה מאוד כאב, הרבה מאוד צער.
כעס.
הרבה מאוד כעס,
אכזבה,
הרבה מאוד זע. נכון.
פחד ממון. זאת אומרת, את אומרת, דבר ראשון, אם אנחנו כבר כזוג, החלטנו שאנחנו משקמים, או גם כלפי עצמנו, כמו דיברנו על אוף החול, לתת מקום לתחושות האלה של הכאב, של הכעס, של התחושות האלה שהן לא נעימות, ולהגיד להם, יש לתחושות האלה המון 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 מקום.
בדיוק. בדיוק. ולא, וכן, אולי לפחד מהם, אבל להסכים לפגוש את הצד השני באבל שלו. להסכים לתת לצד השני להתאבל.
וזה להסכים. לא רק להסכים, זה בעצם גם להכיל את האבל שלו. זאת אומרת, הרבה פעמים אני זוכר שנגיד זוגות, שדיברת על נושא של בגידה, אז כאילו הצד הבוגד אומר, אוקיי, אנחנו כבר 5 שנים אני מצטער, 5 שנים אני מצטערת, אמרתי סליחה, כל המשפחה יודעת, אמרו שאני חרה של בן אדם, שאני זוועתית, שאני נוראית, שאני אישה לא טובה, אבל תסלחי לי, תסלח לי, כבר 5 שנים על הברכיים, ירדתי, אני מצטערת, תסלח לי, תמחל לי, והכל, וזה לא נגמר. ואת אומרת בעצם שצריך לדעת להכיל את עדיין את הכאב הזה?
לא יודעת אם להכיל זאת המילה. אולי כן להכיל, זה מאוד מורכב להכיל. אבל להקשיב. להסכים להקשיב. להסכים לראות שיש צד שני, שהנרטיב שבניתי, שהסיפור לא מתקיים רק בצד שלי, שיש עוד צד לסיפור, ויכול להיות שמהצד השני של הסיפור, אני אשמע משהו אחר לגמרי. והעצה שלי אליכם, ואני יודעת שזה קשה, ואני חיה את זה, ואני יודעת שלי זה הדבר הכי קשה בעולם, זה לשתוק. לא לשתוק כמו להיות שתוקה, בתשתקי, תסתמי את הפה שלך, אלא להקשיב. וכשאנחנו מקשיבים, עדיף כמה שפחות לדבר.
הבנתי. את אומרת, תן למי שמולך לשחרר את הלחץ, ורק כשאותו אדם מרגיש שהוא או היא שחררו את הלחץ, אז יש אפשרות להתחיל להגיע לשלב הבא, שהוא
קצת יותר קרבה.
אוקיי, אנחנו עדיין לא במגע.
נוצרת איזושהי קרבה. מסכים איתי כשאתה מקשיב לבן אדם ושומע את הסיפור שלו, הרבה פעמים משהו בלב שלך נפתח. אתה מבין איך הוא רואה את הדברים. אתה מבין איך הוא חווה את מה שחוויתם עכשיו ביחד. יש מקום לכאב שלו. זה נותן תוקף לקיום שלו, לנוכחות שלו, למי שהוא. וכשיש אהבה, והלב פתוח, ויש אהבה, משם יצאנו לדרך, הרי זו נקודת הציון שממנה אנחנו בכלל מתקיימים וקמים כמו אוף החול. בדיוק כמו שלכולנו יש פה, לא יודעת אם לכולנו, אבל לרובנו הכמעט מוחלט, יש אהבה לארץ הזאת, מסכים איתי?
ברור.
זאת הסיבה, ויש אהבה לחיים, ורצון לחיות אותם. זאת הסיבה שאנחנו קמים כמו איזה אופות חול, והולכים ומבשלים חרי מאינסופי, ואופות באפונה בלי סוף, ומגלגלים מנות שווארמה אינסופיות לחיילים, כי אנחנו מאמינים...
שכחת את הקובה.
בדיוק. מדינת הקובה צועדת ומאמינה שהיא כמו כל אוף, החול, קמה וחיה מחדש. כי יש פה אהבה, ואהבה היא מנצחת.
וואו, okay. טוב, את המניפסט הזה שלך אני חורט אליבי, ואני חוזר עוד פעם. ועכשיו, כמה דקות לפני שאנחנו מסיימים.
יצרנו קרבה.
יצרנו, שנייה, אני עובר את זה ממש בנקודות מהירות. הסתכלנו, ראינו שאנחנו ביחד, כל אחד ואחת לעצמו, לעצמה, ולבוא עם התשובה הזאת לחלל המשותף ולהגיד, אני בעד. דבר שני, אמרנו לתת מקום לכאב. גם אם 5-6 שנים זה אותו סיפור על אותה דודה שעשה ככה אחת ושתיים
לגמרי.
שלה. לתת לזה מקום,
ואז נוצר איזשהו ביטחון.
ולשתוק, אמרת.
מדיוק. נוצר איזשהו ביטחון.
זאת אומרת, הבן אדם, הפגוע, סוג של סליחה על הביטוי, אם נדמה את זה לשירותים, הוריד את המים. הוא כאילו שחרר את זה.
אני לא בטוחה, לא תמיד הוא משחרר את זה, אבל הוא בטוח שיש פה צד שני, שיש
שמקשיב.
פה עוד אדם, שיכול להיות, שנותן מקום למה שהוא מרגיש,
לכאב
גם
שלו.
אם הוא לא צודק, גם אם הוא לא, זה לא רלוונטי. כן, יש לי כאב ויש לו מקום. אגב, אנחנו יכולים לעשות את זה גם מול עצמנו, בתוך מערכת יחסים פנימית.
מצוין.
כן? ואחרי שהגענו למצב של הקרבה הזאת, שבה יצרנו במבט עיניים, או אפילו במגע עם היד, והנחנו שני ידיים, אני אומרת, חכו רגע עם המגע, ויצרנו את הקרבה הזאת, אנחנו יכולים להתחיל ליצור אינטימיות.
נשימה, להסתכל אחד לשנייה בעיניים.
אפילו רק רגע אחד להיכנס למקלחת אחד עם השנייה. לא להתקלח ביחד. אתה מתקלח, ואני מתבוננת בך. איזה יפה לראות פתאום את הגבר שלי, עירום מול העיניים שלי. אחרי כל כך הרבה זמן שהיינו רחוקים, שלא זכר, כאילו, הזיכרון שלי, את הגוף שלו, היה כל כך עמום, כל כך רחוק ממני. לאו דווקא בגללו, לאו דווקא כי חווינו עכשיו בגידה או אובדן של משהו. יכול להיות שאנחנו סתם, לא סתם, שאיבדנו אמון בכל מיני דברים. לתת רגע לגוף להיזכר במשהו שאנחנו אוהבים. אז אפילו סתם שב לידה, כשהיא אוכלת, ותסתכל עליה. ומה שתעבור איבר איבר, תסתכל על העיניים שלה, ותסתכל על האוזניים שלה, תסתכל על האף שלה ועל הפה שלה, תסתכל ככה על האזור של הצוואר שלה ועצמות הבריח, תסתכל על כפות הידיים שלה ועל הרגליים שלה ועל המנח של הישבן שלה. זה לא חייב להיות דווקא להתבונן בעברי המין, כן? היא לא חייבת להיות עירומה. תסתכל עליה רגע בעיניים טובות, בגוף שלה, רגע אחד לפני שאתם עוד נוגעים, אוקיי? לכי איתו, שבו על הספה, ורק תריכי אותו. תני לחושים שלך לעבוד. שימי את האף שלך על השקע הזה שנמצא לו ליד, בין הצוואר לחיבור של הכתף. איזה ריח משגע יש שם. רוב האנשים שאנחנו אוהבים אותם, כשאנחנו נשים את המקום, את גם אם הוא בלי מקלחת, והוא חזר עכשיו מחודש מילואים, משהו בפעימה של הזיעה במקום הזה, שזה מישהו שאנחנו אוהבים, הריח שיעלה לנו, אורח שאנחנו, יהיה לנו נעים לארח אותו. אז תנו רגע אחד מקום למחוות הקטנות האלה, כדי להשיב את האמון. ואחרי שנתתם מקום למחוות הקטנות האלה, אפשר לחזור, וכן, קצת יותר לגעת, להושיט ידיים, אני לא אתחיל לפרט פה, יש לנו אין ספור פרקים,
נכון.
שמדברים על איך לגעת עסק, בצורה עסק של הקשבה.
הפרק הזה עסק משברון לבנייה.
לבנייה, לתחילת בנייה, כן? אנחנו כן. לא מדברים על תקומה, אבל על איזושהי התחלה של להסכים, לעבור דרך השברון ולתת אמון מחדש במשהו שיכול להיווצר. אנחנו עוד לא יודעים מה ייווצר. אנחנו לא יודעים מה יקרה משם.
יכול להיות שזה גם יהיה משהו אחר.
זה, לרוב, אני אגיד לך, אלישי, ברוב המוחלט של הפעמים זה יהיה משהו אחר ממה שהכרנו. ככה זה כשדברים נשברים, הם לא חוזרים להיראות אותו דבר. אפילו כשיש סדק ואתה מתקן אותו, אתה מסכים איתי שמשהו בכלי נוצר אחר כבר?
כן, סבתא שלי תמיד הייתה שמה את הסדק הפוך, כאילו לכיוון הקיר, והכלי נראה שלם כזה עדיין, למרות שהיה מאחור היה מודבק.
חיה בסרט סתם, חמודה שהיא. אבל אתה מבין, זה אין מה לעשות, זה, כשהם, אבל זה ככה החיים. אני לא זוכרת משהו בחיים שלי שלא נסדק ונבנה שוב. כאילו, בטח כשזה מערכות יחסים, ובטח כשזה, אנחנו, יש עוד אנשים שנמצאים בינינו, זה לא, אנחנו לא לבד. וגם כשאני לבד, בתוך עצמי, אני הרבה פעמים, אני לא יכול להחזיק, זה כמו מאדם שלא יזרוק כלום מהבית, כאילו, שישאר עם כל הציוד שלו מהיום שהוא נולד ועד היום שהוא מת. זה לא יכול להיות. יש שימוש בדברים.
משל הנחש.
בלי, בדיוק. כמו חדש, למחוס חפצי הגיח.
נראה לי שתמצאת את זה טוב. רות, תודה רבה. פרק 40. אהבתם, סמנו, שתפו. נתפלל לימים טובים יותר. רות, תודה רבה על הפרק. ואני יכול להגיד לך שאת הפרק הזה התחלתי באנרגיה מסוימת, ואני הרגשתי שנתת לי אפילו איזה בוסט. אז באמת תודה רבה לך.
תודה, אני אוהבת אותך. ושיהיה לנו טוב.
אמן.
ושיבואו ימים טובים.
אני אוהב אותך. ושיהיה לכולנו רק יותר טוב. להתראות בפרק הבא.
להתראות.